שבת זכור, מפני שפורים חל ביום ראשון, ולמחרתו ביום שני שושן פורים, כך שתענית אסתר מוקדמת מי' ג' באדר לי' א' באדר ביום חמישי. תענית אסתר שונה מכל התעניות, עוד לפני שנכנסים לעצם העיון בתענית. היא התענית היחידה ואני לא מדבר עכשיו על יום הכיפורים שנכנס לדין אחר, זה לא תענית, זה צום הכיפורים, זה שבת שבתון, זה מן התורה. היא התענית היחידה שהיא איננה תוצאה של אירוע היסטורי. זאת אומרת, בפשטות, אנחנו עוד מעט נראה את הוויכוח על זה, על פניו לא קרה כלום בי' ג' באדר. אותה התענית שאסתר מתענה ואומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, גם אני ונערותיי עצום כן, תענית של שלושה ימים, לא הייתה בכלל בי' ג' באדר. אנחנו עוד רגע נחזור אל הפסוקים. זה היה בכלל בפסח, בחודש ניסן. התעניות האחרות, תשעה באב, עשרה בטבת, 17 בתמוז, צום גדליה בן אחיקם, הם תעניות שוודאי שבהם אנחנו אמורים להרהר בתשובה, אבל בעקבות אירוע היסטורי שמשאיר את רושמו על היום הזה. כמו חג, להבדיל, שהוא מציין אירוע היסטורי שהתרחש בתאריך. תענית אסתר, גם אם אנחנו מדברים על הצום שהיה אצל אסתר, גם הוא לא היה אירוע היסטורי שמחובר לתענית של אבל. מה שאסתר אמרה, זה צומו ותתפללו לפני שאני הולכת אל המלך, כי לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. כך שגם אם נגיד שזה קשור לצום שאסתר תקנה, ומרדכי אישש ותיקן עם בית דינו 3 ימים, זה לא אירוע היסטורי שיתרחש בו ביום, או אירוע היסטורי שיתרחש כחורבן, כאבילות. זאת תענית נטו של הרהורי תשובה, של מחשבות, של הכנה לקראת ישועה שאנחנו רוצים שתבוא. ובלי להיכנס עוד לתוך תענית אסתר, בעצם מהותה היא שונה מכל התעניות האחרות. לאמיתו של דבר, עוד לפני שמתקדמים, גם פורים שונה באותו עניין מכל המועדים האחרים. אין עוד אף מועד בשנה, זה ישמע קצת מוזר בהתחלה, שבעצם לא קרה בו שום דבר חוץ מפורים. שום דבר לא קרה. היו תוכניות שיקרה, והתוכניות נכשלו. היו כבר פצ'גן כתב הדת, והייתה פרשת הכסף, והיו תוכניות מגירה, דיבורים, סתם דיבורים. הדיבורים התהפכו, הטבעת עברה מיד ליד, אחשוורוש השתנה, משתה ושתי הפך להיות פתאום משתה אסתר, פוליטיקו, אבל לא קרה כלום. לא יצאנו ממצרים, ולא הרגו את הבכורות, והיוונים לא לחמו בנו, ולא פרצנו למקדש, ולא ירד השם אל הר סיני ונתן תורה, ולא ישבנו בסוכות, וכך הלאה. כך שעוד לפני שבכלל נכנסים, יש כאן תופעה מאוד מעניינת. גם תענית אסתר וגם פורים הם לא משהו היסטורי שאתה יכול למקד אותו. אירוע שמופיע בספרי ההיסטוריה, הייתה מלחמה, היה ניצחון, היה אירוע, והוא היה בתאריך הזה. ואגב, האירוע שהוא הגזירות הגדולות שגזר המן, ודאי לא היה בפורים. זה היה בכלל בחודש הראשון, בחודש ניסן. רק הפור שהפיל המן, כלומר התוכנית של המן להשמדה, תוכנית ההשמדה נקבעה לחודש אדר, ליוד דלת את וו אדר. אז פורים מציין את הימים שבהם הייתה אמורה לצאת לפועל תוכנית השמדה נוראית, והיא לא יצאה לפועל. לא, לפני שבכלל נכנסים. ועוד מעט נראה שלהקדמה הפשוטה הזאת, שאין בה כל חידוש, יש משמעות חשובה מאוד בהמשך הדברים. והפעם, אולי קצת, ונהפוך הוא, אני מבקש לפתוח קצת, קודם כל בסקירה ההלכתית של תענית אסתר. מהי תענית אסתר הלכתית? מה מקורה? מה תוקפה? ומתוך זה מיד להגיע למה שפתחנו בו ולעניינה של התענית. מקור ראשון, שולחן ערוך, סימן תף ריש פי וו, שם מופיעה התענית. מתענים ביוד גימל באדר, ועם חל פורים באחד בשבת, מקדימים להתענות ביום חמישי, כמו השנה. אחרי הלכה נוספת מביא השולחן ערוך, יש מתענים שלושה ימים זכר לתענית אסתר. להלכה הזו יש חשיבות, לפי זה יכול להיות שהדבר הראשון הוא לא זכר לתענית אסתר בכלל, אלא משהו אחר. את זה נראה עוד רגע. אבל יש מתענים שלושה ימים זכר לתענית אסתר, גם אם התענית של י"ג באדר היא כן זכר למה שאסתר התענתה, אבל כנראה העם קיבל על עצמו יום אחד, ויש צדיקים שקיבלו על עצמם להתענות שלושה ימים, שני, חמישי, שני של אחרי פורים. מה מקור ההלכה הזו? כל הצומות, אנחנו מכירים אותם מהנביאים, ואחר כך במשנה ובתלמוד. להוציא את יום הכיפורים, שהוא מן התורה. מה מקורה של תענית אסתר? יש בזה מחלוקת ראשונים מאוד יסודית. רש"י מופיע כאן בתוך ציטוט, מאוחר הרבה מרש"י, של בעל שיבולי הלקט, מגדולי פוסקי אשכנז, והוא מביא כך, נהגו בני העולם. אנחנו עוסקים כאן עכשיו בספרות הלכתית, לכן לכל מילה יש חשיבות משפטית. נהגו, זאת אומרת, זו לא הלכה. נהגו בני העולם. עוד רגע נראה שרש"י קורא לזה בפירוש מנהג באלמה. אני כבר אומר, מנהג באלמה לא בא להוריד מתענית אסתר, לעניות דעתי, ואת זה אני ארצה להוכיח בסוף, זה בא להעצים את תענית אסתר. אבל נגיע לזה בהמשך. נהגו בני העולם להתענות ערב פורים לזכר דברי הצומות שעשו בימי מרדכי ואסתר. ואף על פי שאותם הצומות היו בימי הפסח, נהגו לתמוך התענית לפורים. עוד רגע נראה את ההמשך. קודם כל מנהג, חוזרים על זה פעמיים, נהגו, נהגו. והמנהג הזה, זה עדיין לא רש"י, זה שיבולי הלקט. והמנהג הזה הוא זכר למה? לדברי הצומות שעשו בימי מרדכי ואסתר שהיו בימי הפסח. אם כן, לפי דברים אלו באמת תענית אסתר היא כן זכר לאותה אמירה של אסתר, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי. מי לימד אותו שזה היה בימי הפסח? זה פשוט, אני עוד רגע אחזור למקור 2, נראה רגע את הפסוקים במקור 3 כדי שיראו לנו את הדברים. הנה הפסוקים, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר, ואז כשהפיל את הפור מיום ליום, זאת אומרת בדיוק היום, בעוד כך וכך חודשים בחודש ה-12. כלומר, אני בחודש הראשון, בחודש ה-12 מהיום. בחודש ה-12 מהיום, אז היום י' ניסן, ואז יהיה י' אדר. ואז שומע מרדכי את הכל, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, כאן דילגתי על כל הפסוקים שעוד מעט נגיע אליהם. ויקרא את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר. הוא מעביר את המסר, כזכור, דרך התח, לאסתר המלכה. אסתר שומעת, אני עכשיו מדלג על כל הפרשה שבה היא מנסה להלביש את הבגדים מחדש, והוא לא מקבל שק ואפר, ואז היא מקבלת בסוף ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אם כן, התעניות האלה ודאי היו בימי הפסח. אגב, אני פותח סוגריים, הערה מאוד מעניינת. צריך להבין, אם קיבל על עצמו מרדכי את זה שעכשיו כל העם מתענה, הוא קיבל על עצמו שמנהג שהוא עכשיו תיקן לשנה הזו, ידחה את פסח. לצום שלושה ימים זה י' ט"ו ט"ז ניסן. זאת אומרת, בליל הסדר של אותה שנה צמו. צריך להבין, זה דאורייתא. י' ט"ו ט"ז של אותה שנה הפיל פור. פסוקים פשוטים, אי אפשר פה אחרת. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, מיום ליום, כלומר ב-14, 15, 16. עד כאן דברי שיבולי הלקט, וזה לדעתו מקור תענית אסתר. אני חוזר למקור 2. וכשחל פורים באחד בשבת, מתענין ביום חמישי שלפניו. בסדר, מקדימים את התענית, מפני שביום שישי לא מתענין. אגב, בדרך כלל, אם תשעה באב למשל חל, אז אנחנו מאחרים את התענית, ומקיימים אותה ביוד באב. למה פה מקדימים את התענית? ההסבר הוא פשוט. הכלל הוא, פורענותה הקדומי לא מקדימים. אנחנו לא מקדימים את הפורענות. בעזרת השם, היום תשעה באב, עד י' באב יבוא המשיח, בשביל מה לעשות את זה בחטא? בי' כבר לא יהיה רלוונטי. אבל תענית אסתר מקדימים, וזה קשור להקדמה שאמרנו, כי זה בכלל לא פורענותה. תענית אסתר זה לא זכר לחורבן. זה זכר לזה שהיה לנו כוח להבין שכדי שתבוא ישועה צריך להתפלל. זאת לא פורענות כל כך גדולה להתפלל. אז צומו ואל תאכלו ואל תשתו והולכים להתפלל. את זה אפשר להקדים. עכשיו אנחנו ממשיכים בשיבולי הלקט. מצאתי בשם רבינו שלמה וטל. זה רש"י. רבינו שלמה זכר צדיק לברכה. מעשה ואירעו פורים באחד בשבת. כמו השנה, נכון? וקידמו הקהל להתענות בחמישי בשבת. אגב, תשימו לב מהסגנון אפילו, מעשה ועירה וקידמו הקהל, זה לא היה להם כל כך פשוט. בעשרה בטבת אין דיונים כאלה, בתשעה באב. דברים פשוטים. לא כותבים מעשה ועירה פסח בט"ו בניסן. פסח על בט"ו בניסן. אני תסתר, לא ברור אפילו עד כמה ברור, ותראו את השאלה. מעשה ועירה פורים באחד בשבת וקידמו הקהל להתענות בחמישי בשבת כמנהג הקהילות. זה התוקף. ובאה אישה אחת שהייתה צריכה לרכוב אצל השלטון. כאן הנסיעה כנראה חשובה על השלטון. ושאלה לרבינו, את רש"י, אם היא יכולה להתענות למחר ותוכל היום מפני תורך הדרך. אם היא יכולה להתענות ביום שישי ולאכול ביום חמישי. ואמר רב, אמר רב זה רבינו רש"י, תענית זה, משפט מפתח עכשיו, אינו מדברי תורה ולא מדברי סופרים, אלא מנהג בעלמא. מנהג, שהרי תענית של מרדכי ואסתר היו בימי פסח. לכן זה מנהג שקבענו. כלומר, באמת על שום מה קבענו את המנהג הזה, זכר לתענית ההיא של לך כנוס את כל היהודים. עוד מעט נראה שלא כל הראשונים מסכימים עם זה. אבל המנהג הזה יש לו רק תוקף של מנהג, כי זה לא תענית שנקבעה צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. ואם נפש אדם לומר, אם נפשך לומר, שאתה טוען שזה יותר ממנהג, כי כתוב דברי הצומות וזעקתם כתוב, הרי כתוב ומאמר מרדכי אסתר רוצה וקיבלו עליהם את דברי הצומות וזעקתם, אין זה פירושו, אלא כך פירושו מסביר רש"י. על דברי הצומות והזעקות והצרות שעברו עליהם בימי המן, קיבלו עליהם ימי הפורים לזכר הנס לדורות. ולכן זה מנהג באלמה. אגב, עכשיו פה אנחנו נכנסים למעבדה של רש"י, למעבדה של פוסק. עד כאן זה שכנוע למה? להגיד לאישה הזאת, לכאורה, תצאי ונדחה את זה ביום. מנהג באלמה. ואף על פי כן לא עתיר לאדם לפרוש מן הציבור. ואמרינן, לא תתגודדו. זה כבר לא מנהג באלמה. לא תיעשו אגודות אגודות. וכן לא פורשים מן הציבור, ואנחנו לא נכנסים כאן לעניין ההלכתי. מקור תענית אסתר, אם כן הוא, תוקף הלכתי מנהג, מקור, הצום שאסתר תקנה בפסח יחד עם מרדכי, ואנחנו קיבלנו לעשות אותו ערב פורים. אגב, גם בזה תענית אסתר בפורים שונים מהכל, עוד בלי לדעת שוב את המקור מכל הצדדים. אין לנו עוד אף יום טוב שנכנסים אליו מתוך תענית. לנו הירושלמים, לי ירושלמי זה פחות מורגש, יש תמיד יום ארכה. אבל לכל יושבי הפרזים, המעבר המיידי מתענית אסתר לפורים הוא מאוד משמעותי, עוד מעט ננסה להבין אותו. עד כאן שיטת רש"י. לפי זה בי"ג באדר היסטורית לא קרה כלום, נכון? לא קרה שום דבר. י"ד ות"ו היו ימי תוכנית ההשמדה הסופית, י"ג אין לו חשיבות היסטורית, אבל כיוון שבי"ד ות"ו קבעו פורים, קבעו במנהג לעשות בי"ג לתענית אסתר. הערנו הערה, מרתק לחשוב, לפי שיטת רש"י, למה החליטו פעם אחת בשנה להתמיד כל כך? היה אפשר גם לקבוע בי"ד, בי"ד, בי"ד. מה העניין לעשות את זה כאן? זה שאגב לא עושים את זה בניסן, זה ברור למה, כי לא מתענים בי"ד ת"ו ת"ז. נכון? לא מתענים בניסן. אבל למה להתמיד? נשאיר בצד. עד כאן שיטת רש"י, בי"ג אדר לא היה אירוע היסטורי. רבינו תם, נכדו של רש"י, חולק וטוען שתענית אסתר, מה שאנחנו קוראים היום תענית אסתר, הוא בכלל לא זכר לתענית שאסתר ביקשה ממרדכי שיצומו ומרדכי אישר. זה היה בפסח, זה בכלל לא קשור. הוא מקשה מספר קושיות על סבו, על רש"י. הדברים מובאים בראש וברן וקצת בתוספות במסכת מגילה, אנחנו לא נכנסים כאן יותר מדי לדברים האלה. ואחרי הקושיות הוא טוען, כן קרה משהו היסטורי בי"ג באדר, וזכר לדבר ההיסטורי הזה מציינים את תענית אסתר. נקדים לדברי רבינו תם את הפסוק שעליו הוא מסתמך. מקור 4. וב-12 חודש הוא חודש אדר. במקור 3 הבאנו את הפסוקים של שלב ההשמדה, התוכנית. במקור 4 אנחנו כבר מביאים את הפסוקים אחריה ונהפוך. וב-12 חודש הוא חודש אדר ב-13 יום בו. אנחנו בי"ג אדר, נכון? אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות. באותו יום הייתה התוכנית המקורית של המן להשמיד. ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. מקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. מה זה סיבה לטעני? זה סיבה להפך מטעני. הפסוקים הבאים, לא הבאתי אותם מקוצר מקום, אבל הם זכורים, ביוד ג' נקהלו, ביוד ד' הרגו את עשרת בני המן, אלה הפסוקים הבאים, ואת העמלקיים שבפרזים, ובתתוו סיימו את זה בשושן. על הפסוק הזה אומרת הגמרא במסכת מגילה מקור חמש, כי דאמר רב שמואל בר יצחק, יוד ג' זמן קהילה לכל היא. יוד ג' נקהלו היהודים, זה זמן קהילה. רשי על הגמרא מסביר, זמן קהילה לכל היא, הכל נקהלו להינקה מאויביהם, בין בשושן, בין בשאר מקומות, כמו שכתוב בספר. ובאמת לפי רשי אין כאן שום עניין מיוחד. יוד ג' היה יום ההכנות, יוד ד' ותתוו היו ימי המלחמה. לכן ביוד ד' ותתוו פורים, וביוד ג' אין שום עניין. זה מתאים לשיטת רשי, שבאמת מה שאנחנו מציינים את תענית אסתר ביוד ג' בכלל לא קשור לאירוע שהתרחש על זה. קשור למה שקרה בכלל בפסח, ללך כנוס את כל היהודים. רבינו תם שכאן מובא חלק מדבריו מהראש במקור שבע, מבין אחרת לגמרי את המושג זמן קהילה לכל. לפי רשי זמן קהילה לכל פירושו התכנסות למלחמה, התאספות. תראו את רבינו תם. ופירש רבינו תם, זמן קהילה לכל היא, שהכל מתאספין לתענית אסתר. זה חידוש גדול. זמן קהילה לכל היא, שהכל מתאספין לתענית אסתר. אומר רבינו תם, נכון, זה לא מופיע בגמרא, אני יודע. אבל המנהג הזה הוא מנהג שהיה קיים גם אז. וביוד ג' מתאספים לתענית אסתר. מי לימד אותך לחשוב כך? זה לא פשט בפסוקים בכלל. נראה. ובאים בני הכפרים לעיירות לומר סליחות ותחנונים, כמו שאנחנו נוהגים בתענית אסתר, לפי שבו נקהלו לעמוד על נפשם והיו צריכים רחמים. אומר רבינו תם, זה נכון, ביוד ג' התכנסו לקראת המלחמה של יוד ד' ותתוו. אז מה אתה חושב שעשו? שרו שירים? לפני המלחמה אמרו סליחות, ביקשו רחמים. מה עושים יהודים כשהם מתכנסים ביוד ג', כשביוד ד' ותתוו צריכים יהיו להילחם? ויש לי לזה ראיה, אומר רבינו תם. וכן מצינו במשה, משה רבינו, שעשה תענית כשנלחם בעמלק. אנחנו זוכרים, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ואז משה יושב על הגבעה ואהרון וחור תומכים בידיו מזה ומזה, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, וחלילה כאשר יניח להפך, ושם כתוב המילים, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. לומדים חז"ל, וכן מצינו במשה שעשה תענית כשנלחם בעמלק, דכתיב, ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה, ודרשינן במסכת תענית, מכאן לתענית ציבור שצריך שלושה. אז אם הבינו שמכאן לתענית ציבור, סימן שהם ראו את זה כתענית. מכאן נראה לרבינו תם צעד לתענית אסתר, שאנו עושים כמו שעשו בימי מרדכי ואסתר כשנקהלו היהודים לעמוד על נפשם. ולא מצינו לו סמך בשום מקום אלא בכאן. מחלוקת. ואני בזה מבקש לעצור את הפרק הזה וממנו להתקדם לעניין עצמו. אבל לסיכום, מה נאמר פה? תענית אסתר איננה לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, אין לה מקור בתלמודים, ובכל זאת היא תענית בין כל התעניות. אגב, הלכתית היא נקראת קלה יותר מהתעניות האחרות. זה הנפקות ההלכתית, היא במעוברות, במניקות, במי שהלכתית היא נקראת קלה יותר. אבל המושג מנהגה באלמה לא הופך אותה למשמעותית פחות חלילה. נבין את זה עוד מעט. אנחנו רק רוצים לראות את דעות הראשונים. דעת רשי היא זכר לתענית אסתר של שלושת הימים שנעשתה אז בפסח. קבעו תענית. והקושייה על זה היא גדולה מאוד. הרי זה נקבע אז כהוראת שעה. הרי הוראת השעה הייתה שאפילו את פסח דוחים בגלל התענית. ועובדה שאתה באמת לא מבקש לציין את זה בזמן שזה נקבע. ואסתר לא ביקשה לציין את זה לדורו. ומה שכתוב, קיבלו עליהם דברי עצומות וזעקתם, גם רשי אומר שאין הכוונה קיבלו עליהם לדורות לצום. אז הייתה הוראת שעה. מי נסתם בהרבה מלחמות? הנה, רבינו תם מזכיר שגם בעמלק הייתה תענית ציבור. מי נסתם בהרבה מלחמות לפני כן התפללו? יעקב, לפני שנפגש עם עשיו, הכין את עצמו לתפילה. אז האם אנחנו כל יום ביום הפגישה עם עשיו עושים תענית? מה? היו הרבה מלחמות והיו הרבה תפילות. לפי רשי זה מחייב הבנה. וזה אולי מה שהוביל את רבינו תם להגיד, אני מחפש לזה מקור אחר. רבינו תם טוען, תענית אסתר היא בכלל לא זכר לתענית הזאת. אלא היא זכר לזה שביום י"ג נקהלו היהודים זמן קהילה, ויש לי הוכחה גם מהמלחמה של עמלק שבקהילה הזאת התפללו, וזכר לזה הנהיגו את תענית אסתר. אגב, מה שראינו במקור אחד בסעיף ג', יש מטענים שלושה ימים זכר לתענית אסתר, זה מפני שככל הנראה השולחן ערוך הולך כרבינו תם. כך מסביר המשנה ברורה ואחרים. לכן הוא אומר, תראו את סעיף ב' כמה הוא מדויק בלשונו. מתענים בי' ג' באדר, הוא בכלל לא קורא לזה תענית אסתר. מתענים בי' ג' באדר, זכר למה זמן קהילה לכל. יש צדיקים שקיבלו על עצמם להתענות שלושה ימים, זכר למה? זכר לתענית אסתר. זה ברור לי שלזה מתכוון השולחן ערוך, מפני שבשיבולי הלקט בהמשך רשי אומר שהוא לא מבין שום ערך במנהג הזה של שלושת הימים שקיבלו על זה. כי הם כבר עשו פעם אחת. עכשיו מובנת מה המחלוקת. רשי הבין שהפעם האחת שעשו היא זכר לשלושת הימים של תענית אסתר. ממילא, מה פתאום עכשיו אתה עושה עוד שלושה ימים? אבל רבינו תם מבין שי' ג' באדר זה לא זכר לתענית אסתר. אלא זכר למה שעשו בי"ג אדר. ממילא היו צדיקים שהתקינו לעצמם שלושה ימים זכר לשלושת הימים של אסתר. עד כאן החלק ההלכתי. הקדמתי שנאריך מעט בהקדמה הזאת בשונה מתמיד. קודם כל בתירוץ של ערב פורים מותר לשנות, אבל הסיבה האמיתית היא כי נדמה לי שזה נותן פתיחה להבנת פורים והמגילה ותענית אסתר בכלל. לפי רבינו תם, זמן קהילה לכל הוא כמו שעשה משה במלחמת עמלק. כששאלנו אולי במלחמות נוספות היה התקהלות, ומן הסתם תמיד בהתקהלות, הרי אין לו ראיה יותר טובה מזה, מן הסתם בהתקהלות, יהודים מתקהלים, מה הם עושים? אז הם זונטילים, אומרים, מתפללים. אני רוצה לטעון שאין פורים בלי תענית אסתר. אין מלחמת עמלק בלי תענית משה. מנהגה באלמה של רשי פירושו שאין יכולת לעגן את זה הלכתי. ואף על פי כן תוקפו הוא של תענית ציבור שקיבל על עצמו עם ישראל. לא מפני שמבחוץ אמרו לו כך, אלא מפני שזה חלק מהותי מפור. אי אפשר להבין את הנס בלי זה. זה נשמע קצת משונה. וכדי להבין את זה אני רוצה לחזור לפסוקים, לפרק, שבו אסתר מקבלת על עצמה את התענית. מקור 8, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, וייצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. ותבואנה נערות אסתר ושריתיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. אני ברשותכם מבקש, בואו נסתכל תוך כדי, עוד לפני שאנחנו מדברים על הפסוקים, שימו לב כמה המוטיב של הבגדים חשוב. פורים. מרדכי קרא את בגדיו. מכל האסון הגדול שהתרחש, אסתר מתחלחלת, ומה הדבר שמטריד אותה? שהוא בלי בגדים. צריך להלביש אותו את הבגדים. והוא לא מקבל. עוד מעט תראו כמה זה ממשיך המוטיב הזה. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. למה היא לא ביקשה לשאול את זה לפני הסיפור עם הבגדים? אחרי שהוא אמר לא מקבל את הבגדים, אז היא שולחת את התך לשאול מה זה ועל מה זה. ולפני כן היא לא הייתה יכולה לשאול. אסתר שומעת, מרדכי היהודי עונה לאסתר בהמשך דברים חריפים מאוד, אחרי שהיא אומרת לו לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, ואז מרדכי עונה לאסתר את הפסוקים הבאים, פסוק י"ב. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. זאת אומרת, אסתר להשיב אל מרדכי, לך, כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדף, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. פסוק אחרון, ויהי ביום השלישי, תצדי ניסן, יודלת את וב תצדי, ותלבש אסתר מלכות. אני שמים לב שגם היא מתלבשת. אבל מעניין, היא לא מתלבשת בגדי מלכות, היא מתלבשת מלכות. איך מתלבשים מלכות? זה דבר מאוד מעניין בעברית. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. זה אני מבין לי. חלת, בחור. אבל איך לובשים מלכות? ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית, וההמשך ידוע. הוא רואה את אסתר, אסתר נושאת חן בעיניו, עד חצי המלכות, משתה ראשון, משתה שני, והמהפכה של מגילת. כאן הכל מתחיל. מה השיחה הזו בין מרדכי לאסתר? אסתר נמצאת בארמון, פתאום אנחנו שומעים שיחה, פעם ראשונה שאסתר מדברת בכלל, עד עכשיו היא לא דיברה כלום. אין אסתר מגדת את מולדתה ואת עמה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. היא לא אומרת כלום. היא גם לא מבקשת שום דבר. את אשר יאמר הגאי שומר אנשים. כל הנערות מבקשות פרטים כאלה ואחרים, היא לא מבקשת כלום. מרדכי ואסתר מדברים פעם ראשונה. הוא מבחוץ והיא מבפנים. מרדכי מסביר לאסתר שיש כאן רמה אחרת של מלחמה ממה שהיא מבינה. היא שולחת לו בגדים. מרדכי שיושב בשער המלך, זה לא כמו הציור שהיה כשהיינו ילדים קטנים שמרדכי יושב שם בשער. מרדכי היושב בשער המלך פירושו שמרדכי נמצא כמו זקני העיר בשער המלך. הוא בקבינט הזה, בממשלה הזה. הוא קשור מאוד לממלכת אחשוורוש. הוא זה שלא מזמן גילה את הקשר של בגתן ותרש, ודאג כדרך פוליטיקה נכונה שיהיה רשום בספרים שהוא העביר את זה. לעת רצון. הוא יושב בשער המלך, אבל עכשיו עם הגזירה הוא שובר את הכלים. אי אפשר להיכנס פנימה אל שער המלך בשק ועט. יש רגע שבו שוברים את הכלים. הוא מוריד את הבגדים, והבגדים הם כללי המשחק, כללי הטקס. צריך להבין, מרדכי ואסתר פורשים בעצם מהחבורה המצומצמת שמרדכי היה שייך אליה. מרדכי לפי ספר עזרא ונחמיה היה איש מרכזי מאוד, אולי ראש בסנהדרין. הוא פורש מן הסנהדרין והסנהדרין פורשים ממנו מפני שהוא הולך לפוליטיקה אצל אחשוורוש. והם לא מקבלים את השיטה. פירש מדברי תורה, כך קוראים לזה חז"ל. יש רגע שבו הקו האדום נחתך, ומרדכי נמצא בשער המלך, אבל לא בא לתוך שער המלך. אסתר מתחלחלת, ודבר ראשון שולחת לו בגדים, ואומרת לו רק רגע, העיקרון שלנו הוא שאנחנו כן לובשים בגדי מלכות. אנחנו הרי כן קיבלנו על עצמנו להתארות באווירה הממלכתית הזאת של מדי ופרס, כי האמנו שאפשר מפה לעשות משהו. הרי אני לא באתי לארמון מתוך יראת השמיים הגדולה של אחשוורוש. הכרנו אותו כבר. אני כאן כפויה ואנוסה ובוכייה, כי האמנו שמפה תבוא ישועה. כשאתה מוריד את הבגדים, אתה אומר שכללי המשחק השתנו. דבר ראשון, אני שולחת לך בגדים. ולא קיבל. כשהיא מבינה שהוא לא מקבל את הבגדים, היא אומרת להתך מיד לברר מה זה ועל מה זה. ואז עונה לה מרדכי את פרשת הכסף ואת כל אשר קראו. חז"ל לומדים את הביטוי הזה, את כל אשר קראו, במקור 14. חז"ל קצר מאוד ועמוק מאוד. ויגד לו מרדכי מקור 14 את כל אשר קראו, אמר להתך, לך אמור לה, בן בנו של קראו בא עליכם. הדהו דכתיב, אשר קראך בדרך. תגיד לה שיש סיבה שהשתנו הכללים. נגמרה תקופת הבגדים. המשחק נגמר. הכוח הזה של אשר קראו, הכוח העמלקי הזה יוצא לידי ביטוי. כל עוד זה היה מעצמה עולמית, שיש בה איזשהו כוח להמן, ועוד רגע נראה שהמן פעל מזמן, מתחת לשולחן, גם מרדכי, והם הכירו מזמן. הכוח הזה היה תמיד כפוף. הוא התעצם, קיבל כוח, אבל עכשיו כאשר מלך המעצמה נתן חותמת לשיטה העמלקית, עברנו למלחמת ישראל והעמלק. את צריכה לתפוס, זאת מלחמה אחרת. בן בנו של קראו בא עליכם. אנחנו זוכרים את הקראו הזה. הקראו הזה זה עמלק שהופיע בזמן בינלאומי מאוד מאוד מוגדר, כמו כל עמלק, כל הדורות. שלוש פעמים זה מופיע בתנ"ך. בפעם הראשונה זה מופיע בסוף פרשת בשלח. קריאת ים סוף, שירת הים, עם ישראל עובר את הים, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם אימתה ופחד בגדול גבורה חי, דמוק האבן, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זו קנית. כל העולם מבין, כל העולם מכיר. מה השלב הבא? תביאימו ותתאימו. בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, ואז השם ימלוך לעולם ועד. בשביל זה יצאנו ממצרים. יצאנו ממצרים כדי לקבל את התורה, לבנות את המקדש, וזה יהיה של בית תפילה לכל העמים, ואז השם ימלוך לעולם ועד. עם ישראל נמצא בפעם הראשונה בהיסטוריה כעם שלם עם הכרה בינלאומית הכי רחבה שיכולה להיות. חיל אחז, יושבי פלשת, אלופי אדום, אלי מואב. עם שבעצמו מבין את התפקיד ואוטוטו הוא הולך להקים מקדש. ואז פתאום הוא מופיע האשר קרא הוא. ויבוא עמלק, זה המפטיר של פרשת בשלח. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ביחידים. אפילו גיאוגרפית זה לא מובן. מה לעמלק ולרפידים? כל מי שעוד זוכר את סיני, אין שום קשר בין רפידים לבין הרי עמלק. היו הרבה מלחמות במדבר. לחמנו באמון ובמואב ובמצרים, וכל אחד הייתה סיבה. דמוגרפית, גיאוגרפית, אויבות. המלך בכלל לא היה קשור לשום דבר. מאיפה הוא נופל פתאום? המלך מופיע כל פעם כשעם ישראל נמצא כבר הנה כמעט ממש בסוף. אז הוא מגיע. בדוק, בכל הפעמים. העולם מכיר, השאיפה הולכת להתממש, ערב גאולה. ואז המלאק מגיע, ואיך דרשו שם חז"ל, רפידים רפו ידיהם מן התורה קצת, המלאק מוצא את המקום. במלחמה כזאת אי אפשר להסתפק ביהושע שמארגן את המלחמה בעמק. במלחמה כזאת צריך את משה עם הידיים שיושב על הגבעה, ומשני צידיו אהרון וחור. צריך להבין מי זה משני הצדדים. אהרון זה כהונה גדולה, זה אהרון הכהן, וחור זה יהודה, זו מלכות. והכהונה והמלכות יואש ויהוידע. הכהונה והמלכות צריכים להחזיק את הידיים של משה, וכשהוא מרים את ידיו גובר ישראל, כי הם נושאים אביהם שבשמיים בשמיים את עיניהם. וכשהם מפסיקים לשאת הם נופלים. מה שעם ישראל ביקש לגלות זה שהעליונים ירדו לתחתוניים, ואנחנו הולכים להקים מקדש ולהעלות את התחתוניים לעליון. ואפשר לחבר שמיים לארץ. איך אומר המדרש בשמות? עד שלא ניתנה תורה נגזרה גזירה, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. כיוון שניתנה תורה נתבטלה הגזירה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתחיל, שנאמר וירד השם על הר סיני. אמר משה, אני אמשיך, שנאמר ומשה עלה אל השם. את זה המלאק לא יכול לפעול. ושם הוא מופיע. משה רבינו מבין היטב שמלחמה כזאת מנהלים עם תענית, לא עם נשק. צריך נשק פיזי, אבל את הכוח לפעול בעמק אפשר רק מהגבעה. הפעם הבאה שהמלאק מופיע יהיה אצל הגג, בדיוק באותו תפריט. סוף סוף יש מלכות. שאול המלך, פעם ראשונה בעם ישראל, בחור וטוב, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. לאט לאט המלכות הזאת תופסת תאוצה, העמים בסביבה קולטים את הכל. יש מלך, אלמלא היה חוטא באגג, השלב הבא, לבנות מקדש. היה חטא, אז היה צריך להחליף את שאול, אז צריך את דוד. ודוד צריך להילחם בגלל כל המתח. אז את מקדש דוד כבר יבנה שלמה. את העיכוב הקצר הזה זוקף לזכותו אגג העמלקי. הוא מופיע בדיוק ברגע הנכון. שאול מצליח, המלכות פועלת, אגג מאוד נחמד. הוא הולך מעדנות, אווירה נעימה. מי שפותח את הפרק בשמואל, אנחנו לא מכירים את אגג משום מלחמה. ההפך, רגע לפני שמתחילים את המלחמה עם אגג כתוב ששאול קרא אל הקיני, אל בני הקיני, ואומר שם לבני הקיני, לכו סור ורדו מתוך המלאיקי פן אוסיפך עמו. מדובר פה באוכלוסייה אזרחית שנמצאת בשטח מלחמה. האוכלוסייה האזרחית הזאת היא ככל הנראה אוכלוסייה יהודית ותיקה. הקיני זה בני בניו של יתרו. לא מזמן עסקנו ביעל אשת חבר הקיני. ואם אכן זו אוכלוסייה יהודית, וזה דיון, אז הדבר היחיד שאנחנו יודעים על הגג הוא שח הכל, שהיה שם שטיבל יהודי לא קטן. אווירה נחמדה. הוא מופיע בדיוק שההתחברות הזאת הולכת להיווצר. כי התפקיד של הרשע הזה זה להיות קראו. אין חיבור לשום מקור, הכל מקרה. אין עליונים שיורדים לתחתוניים ותחתונים שעולים לעליונים. הכל קרחה בדרך. לשון מקרה, לשון קרי, לשון קרירות, לשון טומאה, כל הלשונות. ועכשיו לעיקר. המן, ולא רק המן, אלא גם אחשוורוש הנחמד והתמים כל כך, מופיעים בדיוק באותו נישה היסטורית. קורש התיר התרה בעולם. התרת קורש ברורה, מסודרת, מקור עשר, ובשנת אחת לחורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה, העיר השם את רוח קורש מלך פרס. היה חורבן נגמר, עכשיו נקים בית שני. ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. ולא מעניינת אותי עכשיו השאלה ההיסטורית, האם לבנות בית ביהודה פירושו היה לתת ממש מדינה יהודית או לתת אוטונומיה או לתת, לא חשוב. קורש אומר יש הכרה בינלאומית. קורש זה כל ממלכות הארץ נתן לי השם. יש הכרה בינלאומית די יורה בזכות של עם ישראל לשבת בירושלים ולבנות שם בית מקדש. ויענו בהלל, אני מדלג פה פרקים בפסוקים, זה דילוגים. ובהודות להשם כי טוב, כי לעולם חסדו על ישראל, וכל העם הביאו תרועה גדולה בהלל להשם על הוצאת בית השם. ושם הפסוקים מתארים את הזקנים שזוכרים את הבית הראשון ורואים את הבית השני. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי קורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס. הייתה קבוצה מנובלת שכל הזמן נשתה כל מיני עניינים, ומלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו הם כבר הצליחו, כתבו שטנה, תחילת מגילת אסתר, כי המשתה הרוחני הגדול שהוא עשה עם ושתי היה בשנת 3 למלכות. תחילת מלכותו היא פה. בקיצור, בין אם אחשוורוש הוא נכד של כורש או בן של נכד, איזה ארתחשסתא הוא, יש דיונים, הוא מייצג את החבורה שמנסה כבר 20, 30, אולי 50, 60 שנה לעצור את המהירות, את הגדלות, את ההצרה של כורש. רש"י מאיר במגילת אסתר הערה מרתקת במקור 11. עכשיו אחרי ההקדמה ההיסטורית היא נפלאה. את עשרת בני המן, אומר רש"י, לא תלו בגלל שקוראים לאבא שלהם המן. עשרת בני המן, אומר רש"י, ראיתי בסדר עולם, זה רש"י שמופיע מיד אחרי הרשימה, שתולים ואת הרידת ואת ויזת ואת פרמסת כל ה... ראיתי בסדר עולם אלו עשרה שכתבו שטנה על יהודה וירושלים. כמו שכתוב בספר עזרא, והוא מצטט את הפסוק שהרגע הבאנו, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. ומהי השטנה? לבטל העולים מן הגולה בימי כורש. המן לא בא פתאום מאיזה בוידים. המן גדל על אווירה שבהתחלה היא הייתה אופוזיציונית, שגדלה, גדלה, גדלה, ותפסה תאוצה מדינית. המן מבין שבמלכות פרס אין לו סיכוי לתפוס את השלטון עצמו, כי הוא לא נולד למשפחה הנכונה והוא לא נכד של כורש. אבל הוא תופס שמלכות אחשוורוש בנויה על מלך גומי. פה צריך טבעת, ואנחנו ננהל אותו. ויש מאבק מתמיד בין שני כוחות שרוצים לנהל את אחשוורוש. אצל מי תהיה הטבעת? המן או מרדכי? מי שזוכרים גמרות או אגדות במסכת מגילה שבהם מסופר על איזה כפר בגליל, כפר קרצום, שבו המן נפגש עם מרדכי אצל ספר, ועוד כל מיני אגדות, זה לא לקוח משום מקום סתם. הם מכרים ותיקים. למן הזה יש מגמה והוא הולך לממש אותה. אחשוורוש הוא חלק מהמגמה, אבל הוא בפני עצמו מוטרד הרבה יותר מסוגיות אחרות. והפרק וחצי הראשונים של מגילת אסתר מעידים על זה. אותו הרבה יותר מטריד ושתי, היופי, המשתה. איך היא תצליח לבוא בכתר מלכות שכל השרים רואים? החוצפה, הוא עסוק בדברים אחרים. יינות בחוץ, יינות בפנים. וזה ממלכה נפלאה כדי לגלות לנו תגלית שהיא ההמשך. מי שלא נמצא בתוך החצר ולא מכיר את התככים מבפנים ומקבל רק את העיתונות כל יום החוצה, באמת מלא הדר והוד. איזה רעיונות גדולים מסתובבים במסיבות הקוקטיילים ובמסיבות האופנה של אחשוורוש. מן הסתם סעודות עם תכנים, מה אמר מי למי בתור רכילות זה לזה. העולם כולו עומד דום, 127 מדינות. מרדכי מופיע פתאום ברמה אחרת לגמרי. מרדכי מופיע, ובטעמי המקרא כל כך יפה אנחנו שמים לב להופעה שלו, הפרק וחצי האלה של הבלופים והקוקטלים והמסיבות נגמר, ואז פתאום מספרים בטעמים של מנגינת איכה על איש אחר. איש יהודי, מקור 15, היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימין. יש איש אחר, עסוק בדברים אחרים, וגם הוא יש לו ייחוס, גם לאחשוורוש, עד כורש, והוא עד קיש, איש ימיני. והמגילה הזו שכל כך מדייקת היסטורית ומסבירה מה קרה בכל שנה, בשנת 7, בשנת 3, תראו איזה פסוק אחר. אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. גם אם רוצים זה לא יכול להיות. אם מרדכי חי בימי אחשוורוש, צריך להיות בסביבות 200 כדי לצאת עם הגולה מנבוכדנצר. זה הוביל את הפרשנים, חלק מהם, להגיד משהו שנראה קשה מאוד. הם אומרים באמת אולי הפשט הוא איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, שהוא הוגלה מירושלים אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. פשוט הם לא הבינו מה כתוב פה. אני רוצה לטעון אחרת לגמרי. מרדכי פורש מן הסנהדרין ואומר אין ברירה, מוכרחים לעסוק בפוליטיקה. ובפוליטיקה של אחשוורוש ובתככים של המלך, כי יש כוחות אופוזיציוניים שפועלים כבר עשרות שנים וכותבים שטנה על יושבי יהודה וירושלים, והם פועלים מזמן. אין ברירה. הסנהדרין לא לגמרי מוצא אתכם בעיניו בעניין, אבל הוא פורש. אבל הוא מסתכל על כל מה שקורה שם ברמה אחרת לגמרי. תראו אותו ואת אסתר פועלים בתוך האווירה הפסטיבלית הזאת של הארמון, בתוך השואו הארמוני הזה של פרס. תראו את הדמות של אסתר ושל מרדכי. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך, מקור 15, הלאה לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. רש"י אגב אומר שם הערה לא רגילה במקור 16, באחד משני צדיקים שניתן להם רמז ישועה, דוד ומרדכי. דוד, שבא להציל את עם ישראל עם גוליית, הוא רץ אל שאול ומספר לו סיפור. שאול מסתכל עליו ולא מבין מה הוא מחפש פה הילד הזה. והוא בא, ככה מסופר שם, עם ממייה ועם אוכל לאחים הגדולים במלחמה. ופה מסוכן, מלחמה, מחוץ לתחום, בגיל כזה. ודוד אומר, אני פותר את הבעיות עם גוליאת. ושואל אותו שאול רזומה, קורות חיים, ודוד אומר לו, יש לי ארוך. פעם ראיתי אריה ודום, והרבצתי להם והם הלכו. ושאול קונה את הסיפור, והוא מציל את ישראל. דוד שנאמר, גם את הארי, גם הדוביקה עבדך. באמת פלאי פלאות. הרי כששמואל בא למשוח את דוד, הוא הולך בין בני אליאב, ועליו הוא בכלל לא חושב. לא הוא, לא ישי, לא דוד. הוא בכלל לא נראה מתאים לעסק. שאול היה נראה בסדר. בחור, בטוב, גבוה, משכמו ומעלה. דוד הוא בכלל לא הבין מה רוצים החיים שלו. הוא עסק שם באליאב, בבני ישי. הוא עסק באליאב, הוא עסק בגדולים. בסוף הוא אומר לאבא, תראה, אבל בכל זאת תפנו אותי לכתובת הזאת, אולי יש עוד מישהו שאתה מחביא? וזה יש פה בצד, אני יכול להוציא אם אתה רוצה. ואז הוא מושך אותו. ולדוד יש רמז לישועה, תראו את רשי הלאה. אמר לו, בא לידי דבר זה, אלא לסמוך עליו, להילחם עם זה. וכן מרדכי אמר לו, אירה לצדק את זו שתילקח למשכב ערל, אלא שעתידה לקום להושיע לישראל. לפיכך היה מחזר לדעת מה יהיה בסופה. בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. והיא לא מגיעה מפני שהיא נדחפה. תראו את ההבדלים. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך. אפילו את הטעמים תסתכלו, טעמי המקרא. אתם רואים את טעמי המקרא בטהרה ונערה. קדמה ועזלה, ובהגיע תור נערה ונערה, עוד רגע נראה את אסתר, לבוא אל המלך אחשוורוש, מכסה יוטלה כדת הנשים 12 חודש, 6 חודשים צמים תמרו כי נשים, בזה הנערה באה למלך, זה מאוד מתאים שם. את כל אשר תאמר היא נתן לה לבוא עם, כל אחת מבקשת משהו, היא רוצה לבוא עם הלבוש הזה, בלי הלבוש הזה, עם הצורה הזאת, עם הבושם הזה. בערב היא באה, בבוקר היא שבה אל בית הנשים וכו'. פסוק תתבר. ובהגיע, תור אסתר, בת אביחי, דוד, מרדכי, מונח, 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 מונח. היא כל כך לא קדמה ולא עזלה. כל המנגינה שונה, כל המוזיקה אחרת, אשר לקח לא לבט לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, לא רוצה כלום בכלל. אם יבחרו אותי, יבחרו במקום אותי. אם אני צריכה להפעיל את הגאי, זה כבר פחות יפה בשמיה, אני רוצה פחות הגאי. על הזכרתני של יוסף, הוא שילם שנתיים. אני לא רוצה הגאי, לא רוצה כלום. לא ביקשה דבר. כי אם את אשר יאמר הגאי סריס המלך שומר אנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. תראו את הביטוי. ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש. פשוט לקחו אותה, אם היא רצתה או לא רצתה. מרדכי הוגלה עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה, מלך יהודה, היסטורית לא. זה בכלל לא חשוב. יש פעמים כך נדמה לי. שהמספר המקראי רוצה לעשות לנו פשוט מבחן היסטורי. מרדכי הוא יהודי והיה במצרים והיה אצל נבוכדנצר והיה אצל כורש והוא עכשיו אצל אחשוורוש והוא 1,000 שנה אחורה ו1,000 שנה קדימה. הוא באמת מרגיש שהוא היה אצל נבוכדנצר מלך בבל. הוא לא לומד פרקי היסטוריה בתנ"ך על נבוכדנצר. הוא היה שם. ככה הוא חש. הוא עומד כאן בתוך הממלכה הקוקטלית הזאת. עם הרעש והיינות והמשתים. הוא רואה את הבגדים האלה. הוא מבין שהוא צריך לשחק את המשחק. אבל הוא חי בעולם אחר לגמרי. הוא בכלל חי בעולם שבו עבר והווה ועתיד תופסים מקום אחר לגמרי מכל השקרים הקטנים האלה שמסובבים בחוץ. אבל הוא פרש מן הסנהדרין כי הוא מבין שצריך להתערות במה שקורה, לשנות, אבל אם הוא יהיה מושפע מהבגדים, הוא לא יצליח לשנות בכלל. צריך לתפוס, היו שני סוגים של יהודים. היו כאלה שהשתתפו בסעודה הגדולה שעשה אחשוורוש, כי כולם השתתפו. אבל הוא גם מבין שצריך לצאת מן הסנהדרין. הוא לובש בגדים, אבל מבין שבבלוף האחשוורושי, זה שאתה עכשיו רוכב על הסוס, זה נכון לקדנציה הקרובה. זה יכול להתפתח. הוא חי מעל מי. ומן הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה בעברית טברית, זה קטן עליו כל הסיפור. הוא תופס את הסיפור, הוא קצת שוחק ממנו. הוא לא מתרגש ממלכות, שכשהמלך רוצה להראות כמה יפה מי שהיא בעל כורחה, אז הוא מביא אותה איך שהוא מביא אותה עם כתר מלכות על ראשו. הוא מבין שיכול להיות שלמסיבת הקוקטייל זה טוב, אבל ילדים יהודים ידחקו מזה עוד 3,000 שנה. הוא תופס את התחפושת, אבל הוא לא נהיה חלק מזה. הוא אומר לאסתר, יש רגע שבו המלחמה האמיתית מתחילה. אל תשלחי לי בגדים, אני לא אקבל. תשמרי אצלך. אני אגיד לך מה הסיפור. בן בנו של קרה הוא בא אליי. המלחמה האמיתית, אם אנחנו שומרים את נצח ישראל, כמו שלימד שמואל כאשר הוא ראה את אגג לפני השיתוף, שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, ושאנחנו הולכים ונפלים. זוכרים את הפסוק שהופיע מיד אחרי הפרשה הזאת? אסתר תופסת את זה ואומרת, אז תמין. אני אסום. אתם תסום. אני מבינה שאתה אומר שהשיטה צריכה להיות כמו של משה רבינו שהתענה שם. אני מבינה מה שאתה אומר. כולנו נסום. ואז מה קורה לאסתר? נחזור רגע לפרק ה' פסוק א', סוף מקור 7-8, סליחה. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. היא לא לבשה בגדים. פתאום היא נהייתה מלכה. הילדים והילדות מתחפשים לאסתר המלכה לפני כן. אבל זה התחפושת. רק עכשיו נהייתה מלכה. היא קלטה של הצום שלה יש כוח יותר מזה כל השרביטים של החזור. אז היא קיבלה מלכות. היא לא לבשה בגדים, היא פשוט לבשה מלכות. תפסה עוצמה. ונכנסה נוכח פתח הבית. פתח המלכות. פנימה. והיה לה מספיק עוצמה להגיד למלך בסוף המשתה הראשון, מחר. אני לא ממהר. יש עוד יום כאן. ומחר, מחר. ואז ניפגש ביחד. כל מגילת אסתר היא מלחמה בין הבלוף, בין התחפושות, בין הבגדים, בין היינות והמשתים והעכשיו, ובין התוכן העמוק של מרדכי עצמי, של אסתר מבפנים. ומרדכי אומר לאסתר בעברית מעשית, המלאק לוחם על הבניין של ירושלים. המלאק לוחם לא שום דבר טכני לוחם. את זה לא פותרים עם בגדים. זאת מלחמה על שאלה אחרת לגמרי. ירושלים שכורש הצהיר עליה, וזרובבל התחיל לבנות, תיבנה ותחבר שמיים וארץ, ובית המקדש ייבנה והעולם ייגאל, ומציון תצא תורה, או שאנחנו נכנעים לתפיסה העמלקית של כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. זה הוויכוח שלי. העיר לי אתמול יהודי טוב בשם אחד מגדולי הדור הקודם, רב אייזיק שר, הערה כל כך יפה. אומר, הרי מרדכי הוציא מכתב לכל היהודים שנמצאים בכל מדינות המלך שיבכו ויפסדו, נכון? ויעשו אבל ויצומו. הכתב על הצום יצא משושן בי"ד ניסן. מתי הוא הגיע נניח לארץ ישראל? לא יודע. אבל הוא הגיע אחרי המהפכה כבר. זה בטוח. כי זה יחזיק מעמד 3 ימים. ואת זה מרדכי מגיע. זה נכון שטכנית, בגדימית, עיתונאית, הכל סגור. המסיבה נגמרה. ושם בקטן אמר לזה כך, והיא לבשה כך, והוא בא עם זה, והוא עם היין, והוא עם... הכל מסודר. ו-127 מדינות קוראות את זה בעיתונים הכי מרכזיים. ותעלה אחרת. נעשים הדברים אחרת לגמרי. תענית אסתר היא לא הלכה. מנהג היא דבר שעם ישראל קיבל מבפנים, בלי שפסקו לו. עם ישראל פשוט הבין. לכל חג אפשר להיכנס ביום ההיסטורי שהחג התרחש. בשביל להיכנס לפורים צריך להבין את המלחמה. בשביל להבין את המלחמה צריך תענית. זה בכלל לא חשוב אם היסטורי זה היה בי"ג אדר או בתאריך אחר, אם זה זמן קהילה לכל או שזה תענית של אסתר, זה לא חשוב. צדיק אם רוצים איתנו עוד 3 ימים. עם ישראל קיבל על עצמו, אני מבין את פורים. פורים זה קוד אחר, זה לא משהו שהיה בכלל. איך אומרים חז"ל? כל המועדים בתהילים לעתיד לזה. חוץ מפורים. הסביר המהר"ל מפראג, ברור שכל המועדים בתהילים לעתיד לזה. כי כשתהיה היסטורית גאולה גדולה גדולה, כמו שלהבדיל צרות אחרונות משכחות ראשונות, גאולה חזקה משכחת גאולה קטנה יותר. יזכור היסטורית שהיוונים פרצו למקדש בכ"ה בכסלו לפני כך וכך אלפי שנים, שעם ישראל נמצא בבית המקדש וכל העולם כולו בא לבית תפילה והכל בסדר ויש שלום וגר זאב עם כלב. זה פרט היסטורי. אבל פורים הוא לא היה בכלל בהיסטוריה. אין פורים. פטה מורגנה. פורים הוא פרינציפ. הוא עיקרון. הוא היסוד שנצח ישראל יותר חזק מכל הבגדים והמשתים והקוקטלים של אחשוורוש ובסידיה. ושהכל יתהפך. ושנהפוך הוא. ושאם מבינים, אז הולכים בדרך של רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אגב, אחרת אין משמעות לשם של החג. קוראים לו פורים על שם הפור. זה היה צריך לקרוא לו פור. למה פורים? בפסח קוראים פסח על שם הפסח, לא פסחים. פורים לא נקרא רק על שם הפור ההוא. פורים נקרא על שם הפור שהיה אז, ושהיה היום בבוקר, ושיהיה מחר בבוקר, ושהיה שלשום, ושיהיה מחרתיים. זה העיקרון. פורים. לוטו של מלכים ומשתים, ומרדכי ואסתר עם הקוד שלהם. זה הקוד של ונהפוך. זה הקוד שקוראים לו לא על שם מה שקרה, אלא על שם מה שקורה. זה לא יכול להיבטא לעתיד לזה. העיקרון הזה הוא רלוונטי גם שגר זאב עם כבש, כדאי לקרוא. אז כבר נבין את זה. כמה מעניין שבאותו י"ג באדר, אנחנו כבר הרבה אחרי הזמן, אבל
על חשבון השבוע הבא.
באותו י' ג' באדר התרחש עוד משהו אחד בהיסטוריה. הזמן מאוד קצר, אבל בעצם אילו היה לנו כוח עכשיו לעשות מהפכה, זה יוצר בעיה הלכתית בכלל, איך תקנו את תענית אסתר. יש דבר שקוראים לו מגילת תענית. במגילת תענית כתובים ימים שמחים שבהם אסור להתענות. אחד מהם הוא י"ג באדר. זה יום במגילת תענית שאסור להתענות. אי אפשר להסביר את תענית אסתר, מסביר הנתיב, אלא אם נסביר שתענית אסתר מתקנה אחרי שבטלה מגילת תענית. ואחרי שבטלה מגילה תענית, אפשר כבר לציין תעניות בימים שכתובים שם. ועוד הסבר לזה שתענית אסתר היא מאוחרת. אילו היו קובעים את תענית אסתר בתוך מגילת אסתר, לא היה לנו תענית אסתר. אבל מה היה בי"ג באדר? ביטליתר מקור 17, טוב, ובזה מסיימים. ביטליתר יום ניקנור הוא. מה זה יום ניקנור? בתניא ניקנור אחד מאיפרחי יוונים היה. זה בכלל לא חשוב בהיסטוריה, יוונים, נבוכדנצר, בבלים, אחשוורוש, העיקרון הוא אותו עיקרון. ובכל יום ויום היה מניף ידו על יהודה וירושלים. זה אומר, אי מתי תיפול בידי וארמיסם. מאותה חבורה, עם שינוי בגדים, ונסם אצל ניקנור, שתו יינות אחרים, היו ושתין אחרות, היו כל מיני דברים השתנו. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניתחום קיצצו בהונות ידיו ורגליו, יש בירושלים שערי ניקנור. קיצצו בהונות ידיו ורגליו ותלאום בשערי ירושלים ואמרו פה שהיה מדבר בגאווה וידיים שהיו מניפות על ירושלים, תיעשה בהם ניקנור. ניקנור, כשאתה מדבר על ירושלים, קצת ענווה. אתה כזה קצר, בירושלים זה הנצח. המלחמה שלך בי, היא המלחמה שלך בירושלים. ושם, אתה יכול להניף ידיים. תפרחים. אתה יכול לעשות את זה דור, שניים, שלושה, מאה. מה שישאר זה שערי ניקנור. וכולם ייכנסו דרך שם ויזכרו. זה מה שנעשה לידיים שמניפות בגאווה את עצמן על ירושלים. זה העיקרון של י"ג באדר. כמה מופלא היסטורי. שאלמלא הייתה בתהילה מגילה תענית, היה י"ג באדר יום חג זכר לירושלים. ומשבטלה מגילה תענית, הפך י"ג באדר להיות תענית זכר לירושלים. זה י"ג באדר. מי שמבין את ירושלים יכול להיכנס לפורים. מי שמבין את ירושלים יכול אולי גם לענות לעצמו תשובה למה פתאום קבעו שמוקפים חומה ומימות יהושע בינון בארץ ישראל. מה הקשר ליהושע בינון ולאחשוורוש? זה כל הקשר. אנחנו מעל ההיסטוריה במגילת אסתר. אין זמן להיסטוריה. מימות יהושע בינון מוקפת חומה ירושלים. ולכבודה של ירושלים קבעו את תבב אדר לשושן פורים. אז אחר כבודה של שושן, מתנצלת שושן ועוברת למקומה של ירושלים ומבינה שכל פורים הוא הניצחון הגדול על השיטה, על הניסיון להילחם בנצח.
ולכן, וזה הנפח, זו ירושלים.